ברגע שנכתבה הכותרת, כבר אין דרך חזרה. יכול להביא לי תנ"ך? עכשיו שאני חושב על זה כדאי שיהיה.
אני יכול להביא לך סימנים. אני יכול להביא לך סימנים, אבל תנ"ך אין לי.
גם טוב. אתה רוצה? טוב. רק שיהיה בטוח.
יש תנ"ך פה.
טוב, אתם איתנו שם? אפשר להתחיל? טוב. מנושאים משמימים כמו הכתר ונושאי נוסח התורה, אנחנו נעבור לדברים יותר מעניינים קצת. קרי וכתיב. אני מניח שלא צריך להסביר מה זה קרי וכתיב, נכון? זה כולם יודעים.
כולם אמור להיות השיעור.
כל אחד שהיה לו בר מצווה, לפחות. מקרה שבו כתוב משהו מסוים וצריך לקרוא משהו אחר, נקרא קרי וכתיב. אז לכאורה, אוקיי, סיימנו את השיעור. נכון? אפשר ללכת. מה? אז לפני שנעצור את ההקלטות, נשאלת השאלה, מה זה בדיוק קרי וכתיב? כלומר, אנחנו יודעים מה התופעה אומרת, אבל למה יש לנו דבר כזה? למה שיהיה לנו גם קרי וגם כתיב? למה שיהיה כתוב משהו אחד ואנחנו נקרא משהו אחר? אז לפני שאנחנו נתחיל לקרוא את האפשרויות שהציעו במהלך הדורות, בואו נראה מה הדור שלנו מציע. מה נראה לכם?
שתי אפשרויות הכי פשוטות זה או שיש איזשהו ניסיון להגיד משהו, לרמוז איזשהו רמז נוסף.
בקריא או בכתיב?
אותו דבר.
אוקיי.
אבל אז אני לא יכול להסביר למה
דבר. בשוני ביניהם.
הוא בו, לקריא או בכתיב.
אז אחד מהם, מה אתה אומר? אחד מהם רומז למה? למשמעות נוספת?
למשמעות נוספת.
למשמעות נוספת.
אפשרות שנייה. או לאיזשהו רמז נוסף.
אוקיי.
ושירות שנייה זה שפשוט משהו במסורת היו שתי מסורות.
שתי מסורות.
יש עד אפשרות.
וחוסר הכרעה.
וחוסר הכרעה?
לא, לא זה חוסר הכרעה, זה בדיוק הנקודה. שהמסורת שהייתה מקובלת מקום אחד היא זו שהתקבלה. למה מן הסתם להקריא?
אה, כלומר שהייתה מסורת אחת שהתקבלה ומסורת אחרת שלא התקבלה?
אז למה
היא פה? נשאלת השאלה למה היא פה. יש המון מקומות שבהם אין קרי וכתיב ובהם המסורת פשוט החליטה. כן.
צנזורה.
שזה אומר?
שזה אומר שהכתיב, כאילו מה שכתוב, יהיה מה שצריך, מה שאמור להיות, ומישהו צנזר את זה ולכן קוראים אחרת.
צנזר את זה ומשאיר.
מפאת הציבור, כן.
אבל אתה קורא
לו. לא, כי זה לא כתוב שם, אבל צריכים לקרוא את זה אחרת.
כלומר, אתה אומר שזה... כי זה לא יפה לומר את מה שכתוב.
כן.
כלומר...
צנזורה.
הכתיב לא ראוי לקריאה בציבור, הייתי אומר.
כן.
אבל הוא ראוי לכתיבה בספר תורה.
כן.
הציבור לא רואה את הספר תורה.
אבל ספר, אני חושב שזה ספר תורה יותר קדוש מסתובבים.
כן, נשאלת השאלה כמובן, מה נעשה עם כל ה...
אני חושב שאלוקים יסדר עם המילים.
אם זה ככה, אז רק בדברים שקוראים אותם בתורה, היינו מצפים שזה יהיה, נכון? וזה דווקא לא יפה, ככל שאנחנו פחות קוראים את זה, יש יותר קרי וכתיב.
טוב, אני צודק לדבר, יש כבר דוגמאות מסוים.
אז זהו, אז נגיע לזה, כן.
כדי
שיהיה אפשר לחשב את פאי. לא נשכב את זה אפילו. אבל נגיע לזה.
תכתוב את זה ב3.14.
בקיצור, כן, למי שישר לצעות? מצוין, טוב, נתחיל עם זה, יהיה לנו עוד הצעות, אבל נתחיל לפחות לראות מה קורה לנו פה. אז דבר ראשון שאנחנו צריכים לומר זה את מה שהגמרא אומרת, כן? במסכת סנהדרין. כתוב ככה, קריאין ולא כתיבן, וכתיבן ולא קריאין, הלכה למשה מסיני. כן, הוא מדבר בגמרא דווקא על קריא ולא כתיב, וכתיב ולא קריא, אבל זה בעצם גם סוג של קריא וכתיב. כלומר שיש מילה שכתובה ולא קוראים אותה, או שיש מילה שלא כתובה וקוראים אותה, זה גם אין קריא וכתיב. כתוב משהו מסוים וקוראים אחרת. וזה הלכה למשה מסיני. אז לכאורה קריא וכתיב הגיע אלינו הלכה למשה מסיני.
אולי רק...
איזה הוכחה יש... מה?
אולי רק סוג המסוים הזה.
רק
סוג המסוים הזה.
אולי רק סוג המסוים הזה, אבל השאלה...
וגם יש לנו נביאים וכתובים, זה לא נראה להגיע...
זה קצת יותר קשה. מה?
מילים שלא מופיעות שאומרים.
אז יפה, אז איזה למשל דוגמאות אפשר להעלות? מה זה קריא וכתיב, מישהו מכיר מקום כזה?
כן, אני לא זוכר.
תפתחו למשל ברות. רות פרגים. כן. פרגים במגילת רות פתאום מתחיל להיות הרבה יותר קריא וכתיבי. כבר מההתחלה אתם יכולים לראות בצד הרבה מילים שהשתנו. כן, והלכת וסך ושם שמלותייך עלייך. אז כתוב שמלתך, זה כתוב שמלותייך. וירדתי הגורן, הופך לוירדת הגורן.
ושכבתי,
הופך לשכבת. אתם רואים שזה גם אותו היגיון גם, נכון? וירדתי ושכבתי, הופך לוירד ושכבת. נדבר על זה אחרי זה. ואתה אומר אליה, פסוק ה', כל אשר תאמרי אליי, או לא אליי, עשר. כן, זה קרי ולא כתיב. כלומר, יש פה מילה שלא כתובה, לא כתוב אליי, אבל הם קוראים אותה. כן, אבל כתוב כל אשר תאמרי אעשה. יכול להיות שזה קשור לפסוק... י' א'. מה כתוב בפסוק י' א'? היא כבר הולכת לבועז, והוא מגלה אותה באמצע הלילה, והוא אומר דבר כזה, ואתה ביתי אל תראי, כל אשר תאמרי אעשה לך. כל אשר תאמרי אעשה לך. עכשיו, פסוק ה' שראינו, כתוב כל אשר תאמרי אעשה. יכול להיות שזה נועד בשביל להיות להשוות משני הפסוקים האלה. השאלה שוב, מה המקורי יותר, ואם יש מקורי יותר. אבל שימו לב פסוק י' ב', אם אנחנו כבר פה. ואתה כי אמנם... כן, מישהו רוצה לקרוא?
ואתה כי אמנם כי גואל לנו.
כן, כלומר, האם הזה לא מנוקד בקורן לפחות, וכנראה גם בכל השאר, נכון? כל מי שיש לו את זה, האם לא מנוקד. כן, אז האם הזה כתוב, אבל לא קוראים אותו. וזאת הסיבה שזה לא מנוקד.
הכי הראשון?
הכי...
האם, האם.
האם.
ואתה כי אמנם כי גואל אנוכי, ולא כי אם גואל אנוכי. במגילה יהיה כתוב כי אם גואל אנוכי, אבל אנחנו צריכים לקרוא את זה כאילו אין את המילה אם. אז הנה, בפרק אחד יש לנו גם זה וגם זה, כן?
האם יכול להיות עוד... אם יש לתחיל עוד משהו, האם ייתכן שזה פשוט מילה... לדוגמה בפסוק ג' שהמילה זה סמלותייך, אבל איזושהי סיבה הפעם כותבים סמלותייך בלי להיות.
כמו ירושלים.
כמו ירושלים, בדיוק.
יכול להיות, יכול להיות. בהרבה מקרים, לזה כבר אני אומר, בכל השיעור הזה אנחנו נדבר על קריא וכתיב מצד איך שבעלי המסורה קיבלו את זה. נניח שכתוב דבר כזה. אין מעשיו. אפשר לכתוב מעשיו ככה, כן? זה יהיה כתוב ככה, ואנחנו נקרא את זה מצוין. מעשיו. אבל בדרך כלל כותבים את זה עם יוד, נכון? אז זה קריא וכתיב? או ידיו. יש מקומות שכתוב ידיו ככה.
ואנחנו קוראים.
אנחנו קוראים ידיו, כן? את היוד אנחנו קוראים עם קמץ, את הדלת עם קמץ. וו עושים עם שווה. אבל בדרך כלל לא קוראים את זה, לא כותבים את זה ככה. אז זה נחשב קריא וכתיב?
כן, כאילו בלימוד זה נחשב.
מה?
בלימוד זה נחשב.
ב?
ללימוד, זאת אומרת, לדרשיו.
ללימוד. אוקיי, ואפשר להתייחס לזה כקריא וכתיב, אפשר להתייחס לזה כמלא וחסר. ועדיין בלימוד התייחסו לזה ככה. השאלה שלנו היא האם זה משהו שכותבים משהו אחד וקוראים משהו אחר. אז בקורן כבר ניסו לעשות כמה שפחות קריא וכתיבים, ודברים כאלה הם לא כתבו בצד ידיו עם יוד. הם פשוט נקדו את הידיו ככה, כמו שצריך, ואז הם הורידו הרבה קריא וכתיב. אוקיי. קריא וכתיב? השאלה מה זה המסורת. זה בדיוק השאלה שלנו.
אבל למה יכולים סתם ככה להוריד את הקריא וכתיב? למה יכולים להחליט שזה כבר
לא
חשוב?
לא הורידו. הרי מה זה קריא וכתיב? זה אומר שכתוב ככה וצריך לקרוא אחרת, נכון?
אבל...
צריך כתוב
עם ידר. אבל זה אומר שמן ההגדרה, אם אין הבדל בין איך שקוראים את זה, אם יודו בלי יוד, אז אין דבר כזה קריא.
לא, אבל אם היה כתוב יוד דלת וו, איך היית קורא את זה? אם לא היה לך ניקוד? ידו, נכון? אז אפשר לומר, אפשר לכתוב את זה כדי שתדע מה לקרוא, אפשר לכתוב כתיב ידו קרי ידיו, ואפשר פשוט לנקד לך את ידו בצורה של ידיו ככה שתדע לקרוא את זה. בשתי הדרכים יהיה כתוב משהו אחד ואתה תוכל לדעת איך לקרוא אותו. כן? יש מקומות שיותר קשה לעשות את זה. אז אני רק אומר שבקורן ניסו כמה שפחות לעשות את זה, אבל בפועל התוצאה היא אותו דבר. שכתוב משהו אחד וקוראים אותו בצורה שצריך לקרוא אותו. אבל כבר הדוגמאות שראינו מרות פרק ג' מוכיחות שכנראה זה לא הלכה למשה מסיני, נכון? רות לא הייתה למשה מסיני ואף אחד לא היה יכול לקרוא שם קריא וכתיב לפני שכתבו אותו. אז התפארת ישראל, מה?
יש לי איזה כמה גמורות שאומרות
שתורה לדעים
כתובים כולם וגם יותר מזה,
למשה
מסיני, אבל...
אוקיי, אני אשמח שתראה לי כאלה.
מה?
אני אשמח שתראה לי, כמעט בכל מקום שראיתי איזשהו רמז כזה. לא, יש משהו ידוע בברכת המזון. כן, בברכה הראשונה של ברכת המזון לפחות לפי אשכנזים, כאמור פותח את הדרך למשביע חוכמה לרצון, נכון?
ספר.
ובאשכנז גם? אני אשכנזי.
באשכנזי בסוגריים.
באשכנזי בסוגריים. עכשיו, למה זה בסוגריים?
כי משה תיקן את הברכה הזאת.
מה?
שמשה תיקן את הברכה הזאת.
בדיוק. איך משה יכול לתקן את הברכה הזאת, ושיהיה כתוב פותח את ידיך, הדבר שנאמר על ידי דוד, בתהילה לדוד. זה יכול להיות? אז קודם כל, עצם השאלה היא משעשעת.
תהילים זה...
מה?
תהילים אומרים שזה נכתב על ידי 10 אנשים.
כן, אבל זה תהילה לדוד.
בכל זאת.
בכל זאת, אומר. בכל אופן, אז התשובה מאוד פשוטה, כן? כשכתוב שמשה תיקן את הברכה, הוא תיקן שצריך לברך את זה. הוא לא תיקן את הנוסח הזה, הנוסח הזה הוא כתוב בלשון תנאית לגמרי. כן, לשון חז"ל. אוקיי, בסדר. יש עוד כמה דברים כאלה. אבל גם למה דוד, שהוריד את הנון בגלל נפלה לו תוסיף קום, שכתוב בעמוס. כן, זה... כן, באחרונים גם רואים כל מיני דיונים וזה. אוקיי, בסדר. אפשר לדבר על זה. אז בעל התפארת ישראל בספרו המונומנטלי, תפארת ישראל, כותב ככה על הדבר הזה. מצינו כמה פעמים בשס, דקאמר בפירוש הלכה למשה מסיני, ואינו דווקא. רק רוצה לומר דבר חזק כהלכה למשה מסיני. וכדי אמרינן בנדרים למדזיין עמוד ב', זה המקרה שלנו, כתיבין ולא קריאין הלכה למשה מסיני. וככה שבהתם כמה קראי דנביאים וכתובים. כלומר, הוא מחשיב שם כמה פסוקים שנביאים וכתובים. והוא קורא לזה הלכה למשה מסיני, אז ברור שהלכה למשה מסיני שם, זה דוגמה למשהו שהוא לא באמת הלכה למשה מסיני, אלא הוא משהו מאוד מאוד חזק במסורתנו. ולכן קוראים לו...
התורה זה הלכה למשה מסיני ובנביאים זה הלכה לנביאים, חודש
ברוך. אפשר אולי לומר את זה, למרות שברוח הקודש יהיה קצת יותר קשה. תלוי איך אתה מסביר רוח הקודש. לפי רוב השיטות שאני מכיר יהיה קשה להסביר את זה. כי רוח הקודש זה כנראה לא משהו שהבן אדם ממש מודע אליו. כאילו, זה לא נבואה כזה שפשוט הוא קבל ויודע מה לכתוב. טוב, מחלוקת גדולה.
זה נראה ככה בכמה.
לא ניכנס לזה, אבל יכול להיות. צריך לראות. בואו נראה איך המפרשים פרשו את זה. אז הראשון שמתייחס לשאלה הזאת, ואני מדלג שנייה על בן אשר, כי הוא, לא נדלג עליו, נסביר אותו, כאילו, אין מה לומר עליו יותר מדי, אז רק נזכיר אותו. כן. הוא אומר שהאומר אמר את הדברים האלה פעמיים. הוא כתב ספר, בן אשר, אהרון בן אשר, כתב בן אשר, מלבד שהוא דקדק ספרי תורה ותנך. הוא גם כתב ספר שנקרא דקדוקי הטעמים, מי שרוצה יש פה את זה בספרייה, ספר ענק כזה בתוך איזו תיקייה, אתה פותח ו... בוא נגיד, באותיות קידוש לבנה. אז דקדוקי הטעמים, הוא דן בדקדוק של הטעמים ובעוד הרבה דברים, על הגעיות ועוד כמה... בסדר, לא נדבר על זה עכשיו, אבל על קריב הכתיב הוא אומר ככה. האומר אמר את הדברים האלה פעמיים. כן, זה מעין זכור ושמור בדיבור אחד. אמר את הדברים האלה פעמיים בשני זמנים ובשני מקומות, ופעם אמר כן, ופעם באופן השני, וציווה לכתוב אחד מבחוץ ואחד מבפנים. כן, מה זה מבחוץ ומבפנים?
בפנים זה כתיב.
כלומר, כמו שאצלנו כותבים, שבתוך כותבים את הכתיב, ובחוץ כותבים כתיב. אז הוא קורא לזה בחוץ ומבפנים. וכולם ברוח הקודש מפי צירי אמונה, ולא חילפו ולא שינו ולא אמירו, ולא נמצא אחד מהם סותר דברי חברו. אוקיי, אז מה הוא אומר?
אולי לפני אלף שנה לא מצליח.
כן, שומרנו תשמע. אמרו, תשמע, כלומר, הדבר הזה ככה התקבל, כן, היה כתוב גם ככה וגם ככה. אוקיי, אז בואו נמשיך לדברי הרד"ק, שאומר משהו קצת דומה. לרד"ק יש הקדמות שבדרך כלל במקראות גדולות לא כותבים אותן. כן, זה דווקא די חבל, כי רד"ק, הדברים הכי חשובים שהוא אומר בגדול, נמצאים בהקדמות שלו. אז יש לו הקדמה לנביאים ראשונים, ובין השאר מה שהוא עושה שם הוא דן בקריב הכתיב, כי זה היה לו מאוד חשוב. בין השאר הרד"ק עוסק בזה הכי הרבה, כמו שאתם תראו גם מי שקורא את הרד"ק בפירושים שלו. רד"ק יש לו התייחסות שווה לקריב הכתיב. הוא תמיד מפרש גם את הקריב וגם את הכתיב. כן, בדרך כלל התשובה תהיה, והכתיב והקרי עניין אחד. כן, שניים עניין אחד, כי בדרך כלל זה אותה משמעות. אבל במקומות שאין, הוא יפרש אחרת. בכל אופן הוא מתייחס לזה. והוא כותב כך, ונראה כי המילות האלה נמצאו כן, לפי שבגלות ראשונה, בבית ראשון, עבדו הספרים וניטלטלו, והחכמים יודעי התורה מתו. ואנשי הכנסת הגדולה שהחזירו התורה ליושנה, מצאו מחלוקת בספרים והלכו בהם אחר הרוב לפי דעתם. כן, יש להם ספרים עם כל מיני מחלוקות ביניהם איך כותבים, והם עשו לפי רוב, ובמקום שלא השיגה דעתם על הבירור, שהם לא יכלו להכריע, כתבו האחד ולא נקדו, או כתבו מבחוץ ולא כתבו מבפנים. כן? שזה בעצם, הוא מתאר את זה כמו שהוא רואה את זה מול העיניים שלו עכשיו, אחרי שבעלי המסורה כתבו עם ניקוד והכל, הם כתבו ולא ניקדו, כן? שזה בעצם כמו שכתוב בקורן למשל, או שהם כתבו מבחוץ ולא כתבו מבפנים, שזה הכי בכתיב הזה. וכן כתבו בדרך אחד מבפנים ובדרך אחר מבחוץ. כלומר, מה זה קריא וכתיב? יש לנו פה הצעה כזאת? שתי מסורות הם לא יוכלו להכריע ביניהם. אז אחד כתוב בפנים, אחד בחוץ. כן, למישהו יש קושייה על זה?
איך קבעו מה בפנים ומה בחוץ? איך הם קבעו מה בפנים ומה בחוץ?
אז איך הם קבעו? איך מכריעים מה בפנים ובחוץ? כאילו, זה אותו דבר, נכון? ו?
אנחנו קוראים
רק את הבחוץ. כן, הם החליטו שבעצם אחד יהיה כתוב ואחד יהיה נקרא. שזה הכי גרוע, בגלל שזה בעצם בטוח שעשינו משהו לא נכון. כן? אנחנו קוראים בצורה אחת, כותבים בצורה אחרת. זה בטוח לא בדיוק מה שהיה. אז כבר עדיף להכריע אחד.
אבל גם בטוח לא טועים לגמרי.
מה אתה הצעת? שזה אותו דבר. כן. אז אברבנאל, שהוא בהקדמה לירמיהו גם כן, יש לו הקדמות מאוד מעניינות וחשובות בכלל על ענייני תנ"ך. אז הוא קודם כל מתייחס לרד"ק הזה וכותב מגילה מאוד ארוכה לגבי הקושיות שלו עליו. לא נקרא את הכל, בואו ניקח את הדברים העיקריים. טוב, דבר ראשון הוא מדבר על משהו אמוני. כן. הדעת הזה, מה שהרד"ק אומר, עצתם רחקה ממני. כי איך אוכל בנפשי להאמין ואיך העלה על שפתיי שמצא עזרא סופר ספר תורת האלוקים וספרי נביאה ושאר המדברים ברוח הקודש מסופקים בהפסד ובלבול. והלכה, והלכה ספר תורה שחסר ממנו עוד אחת הוא פסול. כל שכן בקריא וכתיב שבאו בתורה, שכפי יחסרו בתורה כמה וכמה אותיות. כלומר, איך אפשר להציע בכלל הצעה כזאת שבעצם אין לנו ברור בבירור את הנוסח הנכון? כן, זה לא יעלה על הדעת. ועכשיו שאני חושב את זה, הוא מתייחס לזה כאילו עזרא קיבל את זה, ואז בחר או משהו כזה. אבל מה נעשה עם הספרים שאחרי עזרא? כן, עזרא, נחמיה, אולי אסתר כבר בתקופתו, אבל אוקיי, זה לא הגיע מהנביאים ומהשכנסת הגדולה וכל, עוד לפני, כאילו, סליחה, מהגלות הראשון. אוקיי. והוא ממשיך פה בעריכות.
אבל מה הבעיה שלו להגיד שיש בעיות עם האותיות? כאילו, בספרים שהיו לפניו אין את האותיות שכתוב בגמרא שיש, אז כנראה שבאמת חל שינוי.
או מה זה חל שינוי? שהיו גרסאות שונות שאחת מהן לא נכונה, ואנחנו הולכים לפי המסורת ולא לפי הגמרא. אפשר לקבוע ככה, ואכן נסו. הנה הוא שואל שאלה עוד נוספת, שהוא שואל על הרד"ק, למרות שעל הרד"ק זה פשוט, מה תהיה התשובה? הוא אומר דבר כזה, שאל אותם עוד לפי הסברה הגוברת, לפי הסברה שלהם, שהוא מתייחס לרד"ק, אם היה קריב וכתיב כפי מה שמצאו בספרים המחולפים, ולא יפשיטה לעזרה הסופר איזה הדרך משם משכון אור, ושם שתי נוסחאות, אחת מבחוץ ואחת מבפנים, אם כן, איפה, למה בפירוש הכתובים נסמוך תמיד על הקרא ולא על הכתיב? ולמה עזרה, בהיות הדבר אצלו מסופק, עשה ניקוד תמיד מסכים עם הקריא ולא עם הכתיב? מורה שהיה דעתו שהקריא הוא אמת, ולכן שם בו הנקודות, לא כפי הכתוב. כלומר, כמו שאמרנו, אם יש לנו שתי גרסאות, אז לפי מה הוא החליט שזה הנכון וזה לא? וכנראה היה לו ידיעה ברורה על משהו אחר. זה היה אפשר לקרוא את בעריכות, מי שרוצה להסתכל בהקדמה שלו לירמיהו. בפועל מה הוא מציע? הוא מציע דבר כזה. אמיתת העניין אצלי הוא, שעזרא ואנשי כנסת הגדולה מצאו ספרי התורה בשלמותם ותמותם כמו שנכתבו. מצאו את זה במדויק. וקודם שהתעורר עזרא לעשות הניקוד והטעמים וסופי הפסוקים, עיין במקרא, והדברים אשר נראו אליו זרים כפי טבע הלשון וכוונת הסיפור, וחשב בעצמו שהיה לזה לאחד מבית סיבות, כן, אחת ושתיים, אז הוא שינה. כלומר, היה לו ידע מאוד מאוד ברור לגבי מה היה כתוב. אבל יש דברים שהפירוש שלהם לא כל כך היה פשוט. כן, הוא מביא שתי דוגמאות. אם שכיוון הכותב בדברים הזרים ההם סוד מן הסודות מסתרי התורה, כן? מספר אחת. כלומר, יש פה איזה סוד נפלא וכולי, כפי מעלת נבואתו ועובק חוכמתו, ולכן לא מלאו ידו לגשת ידיו למחוק דבר מספרי האלוהים, כי הבין בדעתו שבחוכמה יתרה נכתבו כן, ושלסיבה מן הסיבות נכתבו אותיות החסרות והמיותרות ולשונות הזרים ההם, ולכן ניחם בכתב מבפנים כמו שנכתב. האומנם שם מבחוץ את הקריא שהוא פירוש הכתוב הזר או כפי טבע לשון וכו' וכו'. כלומר, אפשרות ראשונה, היה איזה משהו עמוק ונשגב שבגללו היה צריך את הכתיב הזה, אבל בעצם כולם יודעים שהפשט הפשוט הוא הקריא, ולכן כתבו את זה בחוץ. כלומר, זה בעצם פשט ודרש. כן, ככה הוא באמת יסביר עוד הרבה דברים, לא נקרא את זה. כן, פשט ורמז. דבר דומה, ועוד עם הוכחה מסוימת, מביא המלבים. כן, גם כן בהקדמה לירמיהו. שכשהוא בעצם שם נכנס באברבנאל על דברים אחרים שהוא אומר, כן, מי שמכיר, אז שם זה המחלוקת הגדולה ביניהם, האם ירמיהו היה עילג מבחינה דקדוקית או לא. אז אברבנאל טוען שריבוי הקריא והכתיב והשיבושים בירמיהו זה בגלל שירמיהו היה
ילד
צעיר, כן, והוא לא ממש היה עסוק בללמוד דקדוק, כי הוא היה עסוק בלהיות נביא מילדותו. אז הוא לא כל כך ידע לדבר.
באופן הראייה שכתב את זה.
אוקיי, באופן הראייה היה עילג, מה זה משנה? והמלבי אומר שזה לא יעלה על הדעת, וברור שירמיהו ידע מה הוא אומר, ויש פה דברים שהם סודות נפלאים. ואז הוא אומר, כבר ביארתי במקום אחר באורך, שהיה דרך חז"ל לדרוש כל מקום שבא שם קריא וכתיב, ושלדעתם בא תמיד הקריא כפי הפשט והכתיב כפי הדרוש. שכן תמצא תמיד שדרושי חז"ל בנויים על הכתיב, לא על הקריא. נכון, תמיד חז"ל מביאים איזה מדרש על קריא וכתיב, אז את המדרש עושים על הכתיב. נכון? אז מכאן ראיה שהקריא והכתיב נועדו לפשט ודרש, כשהפשט זה הקריא, והכתיב נועד בשביל הדרשות. כן, אז כן, רומז משהו נוסף, אפשר לומר כאילו פשט ודרש, משהו כזה.
או פשט ודרש,
או פשט ודרש.
כן.
למרות
ששם יש פשט אחר, אבל עזבו את זה.
לא כשזה מוקלט.
אוקיי. אז אלה בינתיים שורות שיצאת, נכון? למישהו יש קושיות על זה? כי לי יש, אז כאילו... מה בעצם ההצעה שהייתה נראית לכם עד עכשיו? כן? האם הגיוני שפשט ודרש? נעבור על זה בינתיים. האם הגיוני שהקריא והכתיב נועדו אחד לפשט ואחד לדרש?
מה שאמר על עזרה נשמע קצת מוזר. כלומר, עזרה מקבל ספר תורה שכתוב כמו שצריך, ואז אומר, רגע, אבל לא ברור מה כתוב פה, אז בוא נכתוב בצד מה באמת כתוב, כאילו...
כאילו זה מין פירוש.
כן.
ואז זה גם מוזר, בגלל שלמה אנחנו נפרש תמיד לפי הקריא ולא לפי הכתיב. שזו שאלה מוזרה קצת על הרד"ק, נכון? הוא שואל על הרד"ק, אברבנאל, למה מפרשים לפי הכתיב ולא לפי הקריא? לפי הקריא ולא לפי הכתיב, הרי הכתיב הוא העיקר. כן, עכשיו, לרד"ק היא התשובה פשוטה. מה הרד"ק תמיד עושה? הוא מפרש גם את זה וגם את זה. כן, הוא תמיד עובר אחד אחד ומפרש את הכל. אז זה לא כל כך שאלה. אבל, וזה האבל הגדול, כל אחד מהקריאות האלה אומרת שבעצם היו או שיבושים, או איזה וורט בנקודה מסוימת, משהו כזה, וזהו. אבל בכמעט כל הקריא וכתיבים, אנחנו יכולים ממש לעבור ולראות שהם מאוד 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 עקביים. כן, ראינו למשל ברות, שיש כמה דברים שהם כמו, איך אמרנו, שזה במקום ירדתי, ירד, שכבתי, שכבת, אפשר למצוא עוד המונים כאלה. כן, נפתח למשל בירמיהו, שאמרנו שיש שם הרבה קריא וכתיב. כמעט כל סיומת נקבה שנגמרת בטף, כמו אמר, קשר, כזה, הוא ככה. כן, למשל, תפתחו בפרק ב', אתם רואים למטה לימד, נכון? פרק ב', פסוק למדלת, בירמיהו. אין שיחה למד, זה ג' מתתי ודרכך לבקש אהבה, לכן גם את הרעות לימד אזרחייך. וכתוב לימדתי. כן. ומה?
פרק הבא פסוק דלת.
פרק הבא פסוק?
דלת,
סרטי. כן, כן. הלא מעטה קראתי, קראת לי אבי. אוקיי, עד כדי כך שגם יש כאלה שהציעו הצעה מעניינת אחרת. תסתכלו בפרק ב' פסוק כף. כי מעולם שברתי ולך, ניתקתי מוסרותייך, ואת אומרי לא יעבור. כי על כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רענן, עד צועה זונה. מישהו יכול להסביר את הפסוק הזה?
כל פעם שאני...
באים ונותנים תוכחה עכשיו לירושלים, או לישראל בכלל, על כל הרעות שהם עשו. עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר, מעולם שברתי ולך, ניתקתי מוסרותייך, ואת אומרי לא אעבור, כי הכל גבעה גבוהה, ותחת כל עץ רענן, עד צועה זונה. עכשיו, מי ניתק את מוסרותיה? השם ניתק את מוסרותיה, והוא מתפלא שהיא כאילו כבר בלי עול, הוא הוריד אותו. יש כאלה שהציעו שגם פה שברתי וניתקתי, זה בעצם שברתי וניתקת. כלומר, כי מעולם שברת ולך, ניתקת מוסרותייך, ואת אומרי לא אעבור, ואת הלכת ושברת את ולך והסרת אותו מעליך.
זה לא
כתוב פה. השאלה אם זה משנה. עכשיו, אז זה דבר אחד שרואים את זה בעקביות. עוד דברים דומים שרואים בעקביות, מישהו יכול לחשוב על...
תשובי,
ו' ו-י', נכון. ו' ו-י' רואים את זה הרבה. יש עוד איזה משהו שאתם רואים הרבה שמשתנה?
שגל ושכב.
מה זה? כן, משך משך, אני בונה כמונה.
שגל ושכב.
שגל ושכב, נכון.
לא, במקרה אתה פשוט הפרק הזה.
מילה לא.
כן, מה?
מילה לא, יש לפעמים...
או, מילה לא למשל. מילה לא זה אפשרות, זה נושא נפלא.
נושא.
כן? לא ולא. כן, שכתוב למד א' וקוראים מזה למד לב. נשאל את השאלה, האם זה קריא וכתיב?
איך קוראים את זה? לא הבנתי, כתוב למד א' וקוראים את זה למד ו', ואיך זה משנה?
בדיוק. כלומר, בעלה מסורה מתייחסים לזה כקריא וכתיב. אבל מה הקריא וכתיב פה? כלומר, כשכתוב לא, כשכתוב לא, אתה תמיד קורא לא. אבל משום מה הם אומרים, כתיב לא וקריא לא.
משמע שיש איזו משמעות, כאילו מעבר ל...
אז זה לגבי המקרה הזה. אז זה מקרה מאוד מאוד חריג, אני לא מכיר עוד מקרה כזה. דיברתי לי בדיוק עכשיו עם יוסי אופר שאמר שהוא מצא, אבל הוא שלח לי, אבל... שזה מאוד מרתיע.
יש איזה משהו, יש איזה דקה ודקה. שיש שם א' בסוף.
זה ההבדל בין שגרת הספרדים, דקה ודקה, אבל זה לא כזה.
מה, שא' בסוף מתחלף לו'? תשמעו, יש דברים כאלה, שילו ושילו. עם א' או עם ו'?
לא, שעושים
את זה כריכתיב. עם ה' או עם ו'. כן, זה לא כל כך משנה, כי זה אין קריאה. כלומר, זה צריך לקרוא את זה למד עם חולם. לא משנה איזה אות תבוא אחרי זה. אז זה קצת מוזר, הרב בוער שבור את זה, ולא נגיע אליו בכלל. אבל זה חריג. אוקיי, מלבד זה, אתם לא למדתם אף פעם דניאל, נכון? בכלל, בפרקים הארמיים, בדניאל ובעזרה, כל מי שיפתח ישים לב שיש פה תופעה קצת חריגה. תפתחו איפה שאתם רוצים, ודניאל בפרקים הארמיים.
ואמת, ואמת?
כן, אתם כבר יכולים לראות מפרק ב' בדניאל.
כן,
כמויות, כמויות של קריא וכתיב. אין ספור קריא וכתיב.
זה הוא בסדר, זה ארמית, קשה לי לקרוא את זה גם ככה.
אהה, כלומר אתה אומר, זה הגיוני.
זה כמעט כולם מגזימות קריאות, אם לא כולם.
כן, כמעט כולם מתחלפים עם אותו רעיון. למשל, דברים שנגמרים ב-יה או ב-א.
אני מתאר אותי שזה היה אילאה כזה, ואז משכו את זה.
קסדאה או קסדאיה? כן, אילאיה או אילאה. עכשיו, זה חילוף ש... כאילו, מה? יש לו פרשנות שונה? או שזו מסורת שונה שזה? עכשיו, יש ספר אחד שכתוב בו תמיד ככה, וספר אחד שכתוב בו תמיד ככה. זה לא כל כך פשוט. ויש פה עוד כמויות שונה לדברים דומים. כן, מנהון או מנהן, מופיע כמה פעמים. אנטה או אנט? רביעיה, רביעה.
ופשרי או פשרי.
איפה זה?
בהב ואלף, אני מפרק דלף.
לא, אבל כאילו... לא, זה לא משהו יפני תמיד. שוב, הילאיה וילאה. יש פה הרבה דברים שחוזרים על עצמם שוב ושוב ושוב ושוב.
תקופות שזה תקופות שונות?
אז זה בדיוק הייתה. אז יש פה כמה דברים מהסוג הזה, וזה לא נגמר, יש עוד הרבה כאלה. שמעלים את הסברה שלא מדובר פה באיזה טעויות של גרסה, או שיש פה איזה פשט נפלא ועצום. ובוודאי שזה לא קשור למספר 3, אבל... כן, שגלה יפה לומר קסדיה. אז שפו את זה קסדה. אז זה מעלים. אז פה הרב בוער נכנס עם פירוש אחר לגמרי. כן, אני מתלבט אם קורא את זה מבפנים או לא. בואו נראה כמה זה ארוך. הרב בוער כתב כמה דברים בנושא דקדוק פה ושם, והוא מביא את כל השיטות, והוא מסכם, כל השיטות האלה אינן מניחות את הדעת. על כולן יש לשאול, חכמי המסורה או הסופרים שלפניהם הכריעו בלא ספק בין מאות ואלפים של נוסחות מתחלפות. כלום נבצר מהם לעמוד למניין ולהכריע באותם מקומות מועטים שנותרו לפנינו כהבדלים של קריא וכתיב? כלומר, מה הקושי? אז נציע כאן הצעה שאולי יש בה פתרון פשוט ומתקבל. ההבדלים שבין קריא וכתיב אינם מייצגים נוסחים מתחלפים של הכתיב, קל וחומר שאין להם תיקונים שנעשו בנוסח הכתיב, אלא כשמם כן הם, הם מייצגים מסורות מתחלפות בנוסח הכתיב לבין גרסת הקריאה. וכך יש לתאר את השתלשלות המסורת שהביאה לידי יצירת הקריא והכתיב. תשימו לב, זה בינתיים מה שמקובל כיום בטבל כולו, כמעט. נוסח המקרא נמסר לידי שני גורמים. לידי ציבור הסופרים, הכותבים אותו בספר, נכון? יש את הסופרים שיש להם את התיקון סופרים של איך לכתוב, ולידי קהל הקוראים, הלומדים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות.
מתיקון סופרים.
תיקון קוראים. כן. אז שני הגורמים האלה קשורים זה לזה בעקיפין, כי הקהל קורא מתוך הספר שנכתב בידי הסופר, אך אין בכך כדי ליצור קשר ישיר בין ציבור הקוראים לבין הדעת הסופרים, ולפיכך גם מסורת הקוראים איננה זהה בהכרח עם מסורת הסופרים.
כי הסופ... שיהיו המון בעל פה, כאילו, המון לימוד בעל פה בתקופה של שלחה.
אז נראה. כי הסופרים העתיקים איש מפי איש, על פי מנהגי הסופרים הוותיקים. ואם נמצאו ביניהם מחלוקות, יכריעו בינם לבין עצמם, על פי רוב סופרים, או על פי רוב ספרים, או על פי הזרם המקובל כמוסמך בין הסופרים. אם אתה כותב ספר תורה, אתה לא מתחיל לשאול עכשיו איך קוראים בתורה. אתה בודק בספרים.
איך כותבים.
כן. וכאין זה, אך בלא קשר עם זה, נוהג גם ציבור הקוראים. כי התלמיד לומד מפי הרב את מסורת הקריאה. וקהל הלומדים שבבתי מדרשות מעביר בדור לדור את מנהגי הקוראים. ואם נמצאו ביניהם שינויי מסורות, יגברו זה על זה או ישפיעו זה על זה על פי רוב הקוראים או על פי המומחים שביניהם. קל לתאר בדרך זו שמסורת הקריאה תתרחק לא פעם מהמסורת הוותיקה של הסופרים. אפילו שומרים שני הצדדים על מנהגי אבותיהם, אי אפשר שלא תתגלה מחלוקת בתוך קהל הקוראים או בתוך הסופרים. ומחלוקת זו תוכרע בדרך המקובלת על פי רוב מניין וכו' וכו'. וההכרעות לא תמיד יהיו אותו הכרעות, כי במקום מסוים הם יחיו כך והם יחיו אחרת. וחילופים אלה שבין סופרים לקוראים הועברו מדור לדור במסורת חייו והתקבלו על ידי חכמי המסורה. אף הם הורו לשמור על שתי המסורות. הסופר יכתוב כמסורת הסופרים והקורא יקרא כמסורת הקוראים. הכתיב הכתוב בגופו של המקרא מבטא את מסורת הסופרים. הקריאה רשום בגיליון מבטא את מסורת הקריאה. אוקיי, יש לו עוד מה לומר, אנחנו נגיד את זה כבר בעתו. אז מה בעצם הוא מציע?
מסכים כקריאה בגלל שאנחנו קוראים.
מה זה?
אנחנו בדרך כלל מניחים שלקריאה יש יותר היגיון. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על שתי דרכים, אז אנחנו אומרים, זה מילה וזה מילה עם טעות כתיב. אז זה בגלל שאנחנו קוראים.
אז
זה מגיע גם לאחד.
אז בואו נדבר על מה הרב בוים מציע. הרב בוים מציע שהייתה מסורת שעוברת בין כל הסופרים, והמסורת שעוברת בין כל הקוראים, הייתה מסורת איך לכתוב, הייתה מסורת איך לקרוא. עכשיו, מה שהצענו באמת, זה שיש הבדלים שעקביים כל הזמן. עכשיו, הגיוני שאם למשל יש שינוי בשפה, למשל, אם עברו מלדבר באתי, הולכתי ודיברתי, ועזבו את זה והתחילו לדבר בדיברת, הלכת, את, אז איפה יותר מהר זה ייכנס? בקוראים או בסופרים?
קוראים.
בקוראים. כלומר, הקוראים הם בדרך כלל יותר גמישים, כי הם מדברים. זה השפה שמדברים בה. לעומת זאת, הסופרים, ובכלל, כתיבה זה תמיד ככה, היא הרבה יותר, נקרא לזה מסורתית, היא הרבה יותר עקשנית. כן? הכתיבה תמיד שומרת על האות באות בדיוק כמו שזה נכתב, ולא שואלים שלו. אז רואים שלמשל, אם מתחלף דבר כזה, אז כן. אז משתנה. ואם למשל בארמית, שיש בה ניבים שונים, אז עברנו מניב אחד לניב אחר, אז בקריאה אנחנו נראה את זה. בכתיבה זה יישאר כמו לפני זה. ואז באמת אנחנו רואים שהרבה הרבה כתיב וכתיבים אפשר להסביר, כבעצם מעבר מניב אחד לצורת דיבור אחרת. ככה אפשר להסביר עוד הרבה סוגים של זה. למשל המקרים הרגילים שהזכרנו, ויש עוד כמה. מקרה אחד סתם אני רוצה להציג, כי הוא די יפה. זה במלכים ב' ד'.
עם האחרי המשיבים.
כן, מלכים ב' פרק ד' זה שוב. זה נושא אחר שאנחנו לא נדבר עליו בכלל. זה שיש פרקים שיש להם יותר קריב וכתיבים פתאום. אבל זה אחד הפרקים האלה. פרק ד' כבר רואים קצת יותר קריב וכתיבים. זו הפטרה ידועה. זה אישה אחת מנשי בני הנביאים. וכבר בפסוק ב' כתוב ככה, ויאמר אליה אלישע, מה אעשה לך? אגידי לי, מה יש לך בבית? עכשיו, כתוב פה גם לך וגם לך, כלומר, כבר בסופרים יש גם ככה וגם ככה. אבל זה ממשיך. ויאמר לכי שאלי לך כלים מעת החוץ, מעת כל שכנייך. זה הופך לשכנייך. כן? ואחרי זה יש לנו גם בפסוק ז'. כן. ושלמי את נשייכי, ואת בנייכי תחיי בנותר. זה עניין מעניין, כן? איך זה כתוב בדיוק? לכי מכרי את השמן ושלמי את נשך.
בעצם זה יכול להוסיף אפשרות חמישית של מה שהם באמת אמרו והעברות של זה.
מה?
עברות. להעביר לעברית. למשל מארמית.
אוקיי, שניהם בעברית.
עכשיו זה כתוב ככה.
זה יכול להיות בארמית.
אוקיי, כולם מבינים שזה עבר מנשכי ואת בנייכי, זה עבר לנשך ובנייכי. אבל יש פה משהו עוד יותר מוזר. מה עוד חסר בכתיב?
עתי?
הוו בבנייך.
לא זאת אומרת מה השאלה?
מה עוד חסר בכתיב? כן, הוו בבנייך. חסר פה הוו, נכון? ושלמי את נשייך, ואת ובנייך תחיי בנותר. אז למה לא
כתוב? בקריאה פה זה ואת בנייך תחיי בנותר.
כלומר, זה קריאה שונה לגמרי. ובשינוי כזה כבר אי אפשר לדבר רק על הבדלים של נשייך מול נשייכי.
אבל זה לא תחיי, זה תחיי.
מה זה משנה?
זה בעניין. לפי זה כנראה שיש לכל המשפט הזה.
אוקיי, בסדר.
כלומר, את כל זה צריך לקרוא אחרת לפי הכתיב. אי אפשר לקרוא לפי הכתיב, ושלמי את נשכי, ואת בנייך תחיי בנותר. עכשיו, יש שאלה אפילו על הכתיב בעניין הזה. כי אם היה כתוב ואת ובנייך תחיי בנותר, מה היה צריך להיות כתוב?
תחיו.
תחיו בנותר. אז דווקא כאן יש יותר ראייה לכיוון של הכתיב. כלומר, לכאורה צריך נקד זה ואת בנייך. ואת בנייך חי. כן, תחיי בנותר. כן, אז זה כנראה מה שהיה אמור להיות פה במקור לפי הכתיב. אז יוצא שלא רק במילה מסוימת שבה כתוב את הקריאה או הכתיב יש הבדלים, לפעמים גם יש הבדלים ממש בפסוק שלם בגלל זה.
סימני הפיסוק אבל הם לא עברו ביחד עם המסורה של
הספר. סימני הפיסוק עצמם, כלומר, איך מסתכל, כאילו הניקוד וכל האלה?
למשל, כמו שיש בקטע.
אז יש לחלק, יש את הניקוד עצמו, שזה כאילו כמה הצפתה,
שזה הקריאה
בעצם. הסימנים. הסימנים עצמם כנראה הומצאו על ידי בעלי המסורה. כן, הסימנים, חיריק וכל אלה, אין לנו לפני, וגם זה כנראה מסביר למה הם היו בכלל יכולים לעשות את מה שהם עשו. אבל הסימנים האלה הם בעצם מייצגים של משהו שכבר היה במסור. המסור הייתה צריך לקרוא בנייך או משהו כזה. אז הקמץ הוא מסמל את זה, הפתח את זה, וכתבו סימנים כדי לייצג את זה בכתיבה.
כן? אם זה לא מציאותית איך זה קרה, עוד איך אפשר שקוראים ספר תורה לקרוא זה בצורה שונה מהמקור כאילו.
כלומר, אתה אומר, אם יש פה שינוי מהזה, אז איך אפשר? פה נשאלת השאלה לפי ההלכה מה צריך לעשות, כשיש לך גרסה. כן, הרי כשאתה קורא ומסורת עוברת בין הקוראים והם אומרים ככה ויש מחלוקת אז מכריעים בה, לכאורה ככה צריך להכריע, נכון? מה אכפת לי שכתוב משהו אחד אם אנחנו יודעים במסורת מובהקת שעברה מדור לדור שצריך לקרוא אחרת? עכשיו, ממה נפשך? ברור ופשיטה ואין ספק שהיו שינויים במהלך הדורות גם פה וגם פה. כן? עובדה, עכשיו יש לנו ספר תורה אחר לאשכנזים ולתימנים, נכון? לפחות ב-9-11 הבדלים. אז דברים משתנים בלי ספק. רק שמשתנים הרבה פחות בכתיבה והרבה יותר בקריאה. אבל מה לעשות? ההלכה דורשת שזה יעבור לפי מסורת ברורה, שלפי איך שהעבירו מדור לדור, עם פסיקת הלכה על פי רוב במקרה שיש מחלוקת. דברים מהסוג הזה. תמיד יהיו טעויות, אנחנו רואים את זה בפועל. כלומר, מי שחושב שאין טעויות בכלל, והספר תורה שלנו הוא בדיוק כמו משה רבנו, יגיד שהתימנים אין להם כמו משה רבנו, ולהפך. אז זה סתם אמירה, נאמר, זה נאיבית. הייתי אומר. כן. אוקיי, אז עד לפה בגדול מה זה למען השם קריא וכתיב. עכשיו אני שואלת השאלה, איזה סוגים של קריא וכתיב יש? כי כבר ראינו שיש כמה סוגים, נכון? יש את הלא ולא, שזה די מוזר. בוא נדבר כזה. אז יש למשל את ה... נתחיל עם החריגים דווקא, כן? לא ולא. כן, איפה למשל יש את זה?
יוב.
כן, אשר לא חומה סביב.
מבטלני לא היחל.
מבטלני לא היחל, יש עוד הרבה כאלה. והוא אומר לא, כי אני שר צבא השם, אתה ואתה.
לא תחיה.
כן, והוא אומר לא חיות יחיה, ורני השם כמו תמות.
זה מסתדר
בשתי
הפירושים. כן, ברוב המקרים זה מסתדר בשתי הפירושים, זה מה שיפה.
אה, כן.
זה מה שיפה גם ברד"ק. הרד"ק מראה בהרבה מקומות, וברוב המקומות איך יש לזה משמעות אחת ככה, ומשמעות אחרת ככה. כן, לא חסר כאלה. אז יש מספיק סוגים כאלה. שוב, כמעט כל מקום שאנחנו נפתח, כן, יש הרבה חילופים של אותיות, כן?
אז
זה אהבה ולא זה אהבה.
חילופי אותיות. התכוונתי יותר חילופי יצורים במובן של... שבמקום משהו אחד כתוב משהו אחר. קהלות הכהנים או בעלות הכהנים?
אה, כן.
זה בדרך כלל על הקוצה של ד' או קוצה של ב' וכאלה.
מה?
ההבדלים האלה שאתה יכול למחלפות יו.
לא דווקא, כי יו וו, טוב, גם יו וו, אבל...
רומה דומה, יו וו, בית קף.
כן, רומה דומה זה לא כבכתיב. זה גרסות.
מסורת של מחלפות, סליחה.
כן. אז אבל כמעט כל מקום שאתם פותחים.
נו.
כמעט כל מקום שאני פותח זה ו' וי'.
דודנים ורודנים שזה לא קריא בכתיב, אלא...
דודנים ורודנים זה לא קריא בכתיב, גם כן.
ו...
כמו רומה ו... טוב, רומה ודומה זה אפילו לא זה, כנראה, אבל... חילופי אותיות, יש לך ו' וי', יש לכם... כן, ו' וי', ב' כף.
ריש ד'.
ריש ד', לא מכיר.
אנחנו לא
הזכרנו... איפה יש
לנו
ריש
ד'? אין קריא בכתיב של השני.
אוקיי. המקרה השלישי החריג. זה המקרה שהוא בעצם יוצא לגמרי מגדר של קריא וכתיב. זה בטוח שזה לא קשור למה שהרב בויאר אמר. כן, זה, אפשר לקשר את זה גם כן, אבל זה גם לא, שזה החלק השלישי פה. כן, שינוי
לפני הכבוד.
זה החורים והשיגר.
זה מה שכתוב בעצם בסוף פרק שלישי, או רביעי, תלוי לפי מי, של מסכת מגילה. שם דנים בזה. לא נכון? בסוף פרק שלישי של מסכת מגילה, הגמרא דנה בדברים שאסור לקרוא אותם ולתרגם אותם, או רק לתרגם אסור אותם. מעשר ראובן לא נקרא ולא מתרגם, הוא נקרא ולא מתרגם, וככה גם עוד כמה דברים בתנ"ך. ובין השאר הם מדברים בגמרא על העניין הזה של קרי וקפי מפני הכבוד. אז למשל הם מביאים שם כמו השורש שגל שמתחלף עם שכב, שכנראה פשוט לאורך התקופות השתנה והפך לביטוי מאוד מאוד בוטה, אז הפסיקו לקרוא אותו בציבור כי זה לא יפה. ואפולים ודחורים, שזה עניין מעניין, כלומר במקום אפולים קוראים דחורים. רק שבשמואל למשל, כשמדובר על האפולים והדחורים של הפלישתים בפרק ד' שם, אז יש מקום אחד שכתוב ממש דחורים בכתוב כבר. אז זה קצת מקשה על זה שהמציאו את זה, אבל...
לא המציאו את זה, אבל
אמרו... אומר על פי זה... נכון, זו התשובה שלי גם.
גם שכב, כאילו גם שכב במקום שגל, זה מה שקיים.
וצריך לציין שלא תמיד שיש את השורש שגל אז משנים את זה, כן? מצווה שגל היא מנחה בחטא המופיר, או השגל יושב אצלו, כנראה ששם זה לא במשמעות הזאת.
כי שם זה שם עצם, וכשמחליפים זה תמיד בפעולה.
נכון. אוקיי, יש שינוי שהוא דווקא להפך. לא שזה לא ראוי לומר את זה כי זה לא יפה, אלא לא ראוי לומר את זה כי זה יותר מדי יפה. כי זה קדוש מדי. מה אני מתכוון?
פרק א'
של... זה בעצם כלי וכתיב תמידי.
שם אלוקים. מה? זה מכוון על שם אלוקים? מה שקורה מציבור שם אלוקים, שכתוב בדנות והוויה?
לא רע.
לא רע. כלומר, כל פעם שכתוב את
שם הוויה. שם, אתה לא קורא.
שם הוויה. כשכתוב שם הוויה, אתה אף פעם לא קורא את שם השם. את השם המקורי. את שם שאומרים בבית המקדש ושכולם נופלים על פניהם. אומרים שם בדנות, במקום זה. זה כלי וכתיב תמידי. תמיד כתוב שם הוויה, ואתה קורא שם בדנות, נכון? כן, כמובן שזה חוץ ממתי שכתוב כבר אדנות לידו. כן, זה אם כבר, לא יהיה שיעור על זה, אז אני כבר אזכיר את זה לפני זה. יש... זה ככה. יש כמה אפשרויות. יש... כן? כמובן שיש בפרק ב' של בראשית, יש לנו... כן? אלה נראה לי אפשר, כמובן, יש לנו עוד אפשרות אחת, איזה?
אלוקים...
מה?
עכשיו אפשר...
הוויה, הוויה, איפה זה? מה? גם מידת, כן.
אבל אנחנו קוראים את זה פעמיים את הדבר.
בדיוק, בגלל שבמקרה כזה קוראים את זה הוויה, הוויה, כי זה מה שכתוב. כן? במקומות האלה גם כן, הוויה האלוקים, כי זה מה שכתוב. מה שקורה זה רק במקומות שיש אדנות לידו זה משתנה. כי בדרך כלל את הוויה אנחנו קוראים כאדנות, נכון? במקרה שבו יש אדנות לידו, אז האדנות נשאר אדנות, כי אנחנו נקרא אותו כמו שהוא באמת, כי הוא מנצח בעניין הזה. כן, האדנות הזה הוא באמת אדנות, אז זה מגיע למקרה. ואת השני אנחנו נחליף באלוקים. ולכן, ברוב המקרים, אם יהיה כתוב ככה, אז יהיה כתוב אדנות אלוקים, כאילו, אז נגיד השם אלוקים. מה שאנחנו קוראים לו השם אלוקים, זה לא באמת. וכשזה כתוב הפוך, למשל, בפסוק האחרון של מחבקוק, ובעוד כמה מקומות בתהילים, אז כתוב, אז קוראים את זה אלוקים השם, אלוקים אדנו. זה בעצם האפשרויות השונות. אז זה לגבי זה, זה שם הוויה, זה קרי וכתיב תמידי. תמיד שיהיה כתוב את שם הוויה, לעולם לא נקרא את זה כמו שהוא. אז זה אפשרות נוספת. ביחד עם זה אפשר להזכיר עוד כמה כאלה שהם קרי וכתיב תמידיים.
כשכתוב בשם אדנות, זה נחשב שם השם שאסור להזכיר?
כשכתוב שם אדנות?
זה נחשב שם השם שאסור להזכיר
בלסיים את הפסוק והכל? זה מחלוקת ידועה. זה לא מן השמות שלנו נמחקים. מה אדנות? תלוי איזה אדנות.
מחלוקת אם זה אלוקים
או לא. לא בכל.
קרי וכתיב תמידיים נוספים. יש עוד קרי וכתיבים שתמיד נמצאים בתנ"ך ואנשים לא שמים לב. יש עוד מקומות שאתם מכירים קרי וכתיב?
תמידיים.
מה? תמידיים. שתמיד, כשיש מילה מסוימת, כותבים אותה בצורה מסוימת, קוראים אותה אחר. אפילו לא צריך לכתוב את זה, כי זה ברור. כמו שם הוויה.
יש את ה... אני לא יודע אם זה קרי וכתיב, אבל יש את ה-היא שכתוב ה' ו-א'.
כן, זה למשל. המילה היא, שבהרבה מקומות, לפחות בתורה, כתוב כ... עם ו. כן, אז היא. זה כלי לכתיב. כתוב, הוא, אומרים היא, וזה תמיד. אפילו לא צריך להזכיר את זה.
מה
זאת אומרת
תמיד? זה כל פעם שהמשמעות היא
היא? כן, כן, אבל כמעט תמיד שיש את המשמעות של היא, לא יהיה כתוב היא עם יוד. זה חריג שיש היא עם יוד.
אוקיי,
בסדר. כן. זה אחת המחלוקות בין הספרים שבעזרה שהיו. דיברנו על זה אי פעם? שלושה ספרים שהיו בעזרה? זה קשור לנוסח התורה, שפשוט לא ראיתי זה נכון לדון בזה עד כדי כך. יש ברייתא, נראה שזה אפילו במסכת סופרים. שלושה ספרי תורה שהיו בעזרה. ורצו לכתוב ספר תורה מדויק, אז כתבו לפיהם. הם המדויקים ביותר. שלושה ספרי תורה נקראו ספר זאתותי, ספר דרתי, ספר מאומנים וספר היא. אז למה? בגלל שבאחד מהם היה כתוב וזאתותי בני ישראל השלח ידו ולא להצילי בני ישראל. אחד כתוב מעון אלוהי קדם ולא מעונה אלוהי קדם, ובאחד כתוב תשע היא עם יוד, ובאחד כתוב 11 היא עם יוד. כאילו בשניים האחרים כתוב 11 היא עם יוד. אז עשו לפי הרוב, ככה שיוצא שבעצם בספר התורה החדש
אין לא זה ולא זה ולא זה
בזה ובזה ובזה ואף אחד בסופו של דבר יצא ספר שהוא לא כמו אף אחד, וזה מה שמוכיח על זה שההלכה לא ממש שמה על השאלה האם זה המקורי אלא האם זה לפי הרוב.
לא בכך,
זה בדרך כלל מראים
שיש איזשהו מקור ש...
אני ממש עשיתי בצמצות, ברור שיש מה לומר על זה, ברור שההלכה שלנו קצת יותר הגיונית מזה, ו... זה לא הדיון שלה. אז זה לגבי, זה לא משנה. אז היא. יש לנו עוד משהו. זה למשל, כן, למרות שאתם מזכירים תמיד. יששכר, נכון? זה מוזר קצת, בגלל שבעלי המסורה מתייחסים לזה כקריב יכתיב. למה? כי הם עושים יששכר. כן, הם עושים דגש בסין, וכמץ, ובסין הקודמת הם לא מנקדים בכלל, כאילו לא צריך לקרוא אותה. כן, ואז הרבה כותבים כבר יששכר ככה. למה בכלל לכתוב את השין הזאת שלא נקרא? אבל בגלל שיש פה דגש בסין, אז בעצם כן קוראים שני סין. זה דגש מכפל, צריך לקרוא את זה יששכר. יששכר.
צריך להטיס את זה או משהו.
מה?
איך אומרים כשאתה מדבר מהר, אתה אומר את זה?
אותו דבר, יששכר. זה כאילו צריך לקרוא את זה ככה. יששכר.
כן, אבל בגלל שהם...
אין הבדל באמת.
דגש בסין.
הדגש בסין אומר לקרוא את זה שני סין.
הדגש בסין אומר שאין את השין הראשונה, כאילו שאני מוריד מהמילה...
זה חסר משמעות, אתה קורא את זה בול אותו דבר.
בסדר, כמו לא ולא, כמו לא ולא, אבל מבחינת ה...
נכון, נכון, שזה קצת מוזר, רק מה שכן, זה לפי בן אשר. לפי בן נפתלי למשל, יש שם שלוש שיטות לגבי איך קוראים את יששכר. לפי בן אשר, בן נפתלי, אחד מהשיטות זה יששכר. כלומר, השין הראשונה היא שין והשין השנייה היא סין. זה יוצר קצת בלגן.
בגלל שזה יש שכר, כן.
כן, יש דברים גם כנקבעים שהזכרת, למרות שעליהם כן מזכירים שזה כאילו הכתיב, למרות שזה חוזר הרבה, שזה הנער ונערה. נער ונערה.
אבל זה לא קבוע.
זה לא קבוע, אבל זה בהרבה מכן.
זה קבוע במובן הזה שכל מה שצריך לומר, שזה לפחות אמר על נקבה, יכתבו, יגידו נערה.
כן, וזה הברבנאל למשל מתייחס. הוא אומר שיש בה איזה משהו שהוא גברי כזה כשהיא מוזכרת שם את זה. תקראו, זה מאוד מעניין לקרוא את זה. טוב, סתם ככה קצת סטטיסטיקות. כמה קריב הכתיב בכלל יש בתנ"ך?
זרוק מספרים.
אז זה הבעיה. אין אף אחד מושג, לא בגלל שאי אפשר לבדוק את זה. טוב, כי אי אפשר לבדוק את זה. אבל כי לא יודעים מה לבדוק. כן? הרי אמרנו כבר שיש דברים שאתה לא יודע אם להחשיב. שם הבעיה. זה כבר מוסיף לנו כ-6,000 בימים נוספות בתנ"ך. כן? הנה עוד 6,000 מקרים כתיבים. אבל אם סופרים את הכתיבים הנורמליים והמקובלים, זה שאפשר להגדיר אותם ככאלה לפי בעלי המסורה, מגיעים בגדול ל-1,300 ומשהו, 1,500.
מתוך כמה
מילים בתנ"ך? מילים בתנ"ך? 1,195,000 משהו כזה. זה בערך אז.
אז רגע, בערך עשירי? טוב.
נניח בערך, כן? 1,200,000. כן, ולעומתם יש לנו, כמה אמרנו?
1,300.
1,500, נעשה ככה, נעגל שיהיה.
תעשה זה ל-1,200 ועד יצא לך.
1,500 מתוך כמות מרשימה של אלף. יצא בערך אלפית, משהו כזה. אפילו פחות נראה. אוקיי, אז זה בסדר, זה קצת וזה לא כזה הרבה, אבל אנחנו ראינו שיש מקומות שיש הרבה יותר ויש כאלה שפחות. עכשיו, אם אנחנו נבדוק את זה, אז יש ספרים שיותר, ספרים שפחות, אבל אנחנו רואים שבתורה יש ממש ממש מעט, ובנביאים יש פחות, וקצת יותר, ובכתובים יש אפילו הרבה יותר. כשהמככבים זה ספרים כמו דניאל, ירמיהו, דברים מסוג הזה. ככל שהספרים יותר מאוחרים, אז יהיה בהם יותר קריא וכתיב.
אז נביאים האחרונים, לא רק נביאים ראשונים.
זה לא בדקתי. צריך לבדוק את זה. עכשיו סתם, פותחים במקומות סתם... נכון. שזה בדיוק הייתה המשמעות של העניין, שנייה אחת. עכשיו, ירמיהו זה באמת חריג, אבל יש לנו גם ביחזקאל כמה כאלה. כן, חלק מהם אפשר לדבר על דברים של משמעות, שמשנים משמעות. אוקיי, בסדר. עכשיו, בתורה באמת אנחנו רואים שזה לא כל כך השתנה. זה מוכיח דווקא את מה שהרב בוער אומר. אם הרב בוער אומר שיש מסורת קריאה ומסורת כתיבה, כן? אז איפה אנחנו מצפים שיהיה כמה שפחות הבדלים, שהמסורת תעבור כמה שיותר טוב גם פה וגם פה?
ספרים היותר שייך, יותר
כן מתקדמים. ספרים שקוראים אותם כל הזמן, ששומרים על הקדושה שלהם הרבה יותר, כן? ושכולם מכירים, שלא מתבלבלים, כן? גם אם כולם מכירים מה הם מכירים. גם הם קוראים טוב את עזרא ונחמיה וששומרים על הקדושה שלהם, אבל אף אחד לא מכיר את זה, אז
יהיו טוב. אבל זה כבר הרבה זמן.
מה?
אבל זה לא אותו כמות של זמן שעברה כדי שיהיו כל כך הרבה שינויים.
זה לא דווקא משנה. כלומר, זה משנה בעיקר כמה משמעותי הנוסח בשבילך.
אנו, עזרא ונחמיה עד הגמרא. יש בגמרא דברים שהם מתייחסים לכי וכתיב.
נאמר את זה ככה. הנוסח של הגמרא למשל, כן? לעומת הנוסח של ירושלים. איזה נוסח יותר מדויק יש לנו? של הגמרא, נכון? למרות שיש הרבה יותר שינוי נוסחאות לכאורה. כן, למה? כי אין הרבה שינוי נוסחאות בירושלמי, פשוט בגלל שאין לנו יותר מכתב יד אחד שלם על הירושלמי. וזה מראה עד כמה זה היה חשוב לכולם, כי אין כמעט כתבי יד הירושלמי. לעומת זאת, בגמרא יש לנו המון המון כתבי יד, מתוכם לוקחים את המדויקים, ועושים גם כן על פי רוב, ובודקים וכולי, אתה מגיע לנוסח הרבה יותר מדויק. בתורה אני מניח שהיה לכל אחד ספר תורה, כי זה, אתה יודע, מצווה כזאת, אתה יודע. אז אני מניח שהיה לפחות בקהילה ספר תורה, היה מה להשוות והיה זה. לעומת ספרים כמו דברי הימים או עזרא ונחמיה, שגם אם היה למישהו, אני לא הייתי מהר מאוד משלם בוכת הכסף לסופר שיכתוב לי את זה, כי מי יודע מתי אני אגיע ללמוד אותו. כן, אז לפחות רוב העולם אני מניח שלא עסק בזה. בטח לפני עזרא ונחמיה. אז... בקיצור, זה הגיוני יותר במקרים כאלה שזה יהיה ככה. אוקיי, אז שאלות אחרונות. כן, אז בואו נראה רק מה נשאר לנו לומר. דיברנו על הסיבות לזה, כן? הסיבות ברורות, נכון? כאילו, רובן לא עובדות כל כך. גם השיטה של הרב בוער, יש עליה כמה שאלות שלא דנו בהם היום, פשוט בגלל שעדיין אין להם תשובות, אז חבל לשגיע אתכם. יש כמה שאלות מאוד לא ברורות על השאלה הזאת. ראינו שיש הבדלים בין הסוגים השונים של כתיב, אפילו לא הזכרנו את כולה. יש כתיב שאמרנו שהם בגלל שינויים לאורך התקופות של הלשון. כן?
אני לא בטוח שזה שאתה מקשה קושייה על שיטה מסוימת, זה ישר פוסל אותה.
בדיוק. לכן אתה הבאת את הפרק שלו.
אוקיי, אבל זה יכול להיות סיבה, פשוט זה רק אומר שסביר להניח שיש פחות כאלה שונים על הגדר.
כמו שאכן עשינו. אוקיי. אז ראינו כמה סוגים של קריא וכתיב. מלבד אלה, אני חושב שאין לנו עוד דברים מיוחדים שיכולים להיות. ראינו שבדברים שהרבה פחות קרובים לליבנו, אז יהיה יותר קריא וכתיב. למשל בארמית, למשל במקומות שהם לא נקראים בתורה, למשל.
אתה אומר שירמיה היה פחות פופולרי?
מה?
אתה אומר שירמיה היה פחות פופולרי.
אתה קראת פעם ימיה? לא היה פחות פופולרי, כן. אתה יודע, חורבן וזה, עזובתי עכשיו. קראו את זה בתשעה באב. אבל לא, שם ספציפית יש סיבות אחרות, יכול להיות גם כן הבדלים של מאיפה זה. לא, 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 עזוב. ניכנס למחקר וכפירה ו... ודיברנו על מספר קריא וכתיבים, אמרנו שאין באמת מספר כזה, כי אין לאף אחד מושג, מה זה קריא וכתיב, וכמה. וזהו, בגדול. אז יפה. פעם הבאה, בואו נשאל ככה, אם אתם כבר פה. על מה נראה לכם שאתם רוצים לשמוע? אני עוד לא החלטתי עדיין מה אני רוצה לזה.
מה האפשרויות?
בואו נראה מה האפשרויות. בשתי דקות האחרונות שנשארו לנו.
אתה גם חייב לנו את הפאי.
מה?
חייב לנו את פאי.
נכון, את פאי. כולם אומרים על הפאי, טוב, נסיים. נסיים את זה כבר בחוץ, אני לא רוצה לגרום הם. בואו נראה מה לא דיברנו עדיין. שם הדנות ושמות השם, הזכרנו ככה בשתי מילים, אבל לא נראה לי שנעשה להם שיעור שלם, נכון? טעמי המקרא, מעניין מישהו?
כן?
כן.
בואו נראה.
זה עדיף כאשר לקרוא את כל הספר של הרב רואה.
רבי גדל את הספרים, טעמים. מה עוד יש? ודברים אחרים זה כבר כאילו פרשנות, פשט ודרש, דברים מהסוג הזה, אבל זה מה זה סתם מחכים. ממה שלושה אלה למשל, מה נראה לכם? אני מניח אבל שעדיף מותר מיליון הפקות היו טעמים.
כן, כן.
טעמים או מי כתב את הספרים? זו השאלה. שבוע הבא. מה ההכרעה שלכם לפני שמייצים אותם לבוא? מי רוצה טעמים?
התחיל בטעמים.
היית מאמין?
מי לא רוצה טעמים? שכוח.
התכוונתי להצביע בשניהם, אתה הרסת לי.
מה זה?
התכוונתי להצביע בשניהם ואז הרסת לי כששאלת מי לא רוצה טעמים.
אבל סורי רוצה טעמים ספרדים.
אני לא הולך לדבר על הניגונים בכלל בכלל.
יש להם גם שמות שונים. רגע.